ככה, אז רציתי קצת לחזור על מה שדיברנו פעם שעברה, זה היה נמצא אולי קצת לא מספיק ברור מה שרציתי להגיד, ונמשיך הלאה. אז ככה, אז אנחנו דיברנו על זה שיש שתי, שהסוגיה שלנו עוד פעם, נכון, בעת והל, זה בנוי משני מעגלים, מעגל אחד של יודע אמת, יהודי האמת והמצורעים, ומעגל שני שהוא קשור לארון הברית, התורה הסגורה והבאר. נגיד לגבי המעגל הראשון שדיברנו על יהודי האמת מול המצורעים, אז אולי אפשר לתאר את המהלך הזה כמהלך היסטורי שמתחיל מראש, תוך וסוף, נכון? אתה סתר למצר תצרני, הסתר יישב בסתר עליון. אז נכון שזה הסוף, אבל ראינו את זה באורות, נכון שבעצם הסוף הוא בעצם העיקר, וממנו יוצא הראש וההווה, נכון שזה היה התוך. לכן זה, אפשר לתאר זה כמהלך היסטורי, ככה תיארנו את זה. ויש לנו שלוש בחינות, אני לא יודע אם נצליח לבוא לשלושת הבחינות שמתארות את התהליך הזה, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בסוגיה של ההגדה של פסח, שהיא באה לתאר את זה, כשאחד המדדים שלה זה המדד של האכילה, נכון? של הסעודה, של הסעודה. ודווקא דרך הסעודה הדברים מתבחנים. הבאנו מקורות שאני לא חושב שאנחנו נספיק לראות אותם בברכות. יש כמה, פרק חמישי, שישי, שהרב מדבר, אז אולי גם 70. שוב, נספיק, זה הרבה, הרבה מה לדבר על העניין של הסעודה. אנחנו רוצים לראות גם מדדים אחרים. בכל מקרה, אנחנו בחרנו כדי לברר את המדד הזה, התרכזנו בעמוד ברשפי, בקוד מולד ריה בית, רחצה. ראינו, זה לא כך יודע אם כדאי כרגע לחזור, אבל מה שראינו שם, מה שראינו, זה שהעם עושה מפורש חילוק, נכון, בין השלב הראשון, שזה השלב של עצם החיים מהותם העליון מצד קדושתם, או מסעת הנפש לחיים עליונים. ואנחנו הגדרנו את זה כתורה צורנית, כלומר כזה שהצורה, הרעיון, המהות, עצם החיים, השאיפות הגדולות, הם בעצם הראש, נכון? והם בעצם מה שמתגלה, והראש הזה והצורה הזאת באים לעצב אתכם, נכון? כמו אומן, אומן שיש לו איזשהו רעיון, יש לו איזה אידיאל, כמו אדריכל, כמו מילא גם חיים חברתיים, מדיניים, כל אחד צדיק בתוך עצמו, נכון, אדם בתוך עצמו, נכון, הצדיק. כל אלו, נכון, אולי קצת כמו שרבי יהודה הלוי מתאר את זה בכוזרי, כולם, זה כולם אותו רעיון, שיש לי איזשהו קונספט, איזשהו איזשהו רעיון, איזשהו עניין, ואותו אני הולך להכניס לתוך החיים, שהם בעצם סוג של חומר גולמי, נכון, שאני רוצה לעצב ולבנות אותו. הראש, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה יציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה. כל דור המדבר, יש הרבה מה לדבר על האורות שהיו באותם אירועים ושהם חוזרים כל שנה ושנה, עד כדי כך שאנחנו רואים הלל עם ברכה בלילה בגלל האירוע הגדול שהיה שם, בגלל האורות הגדולים שהיו שם. בכל מקרה, כולם קשורים למילים האלו פה, שיש פה עצר חיים, מהות העליון, שאיפות גדולות שבאים וצרים ויוצקים את החומר ומעצמים אותו על פי, נכון, יש את השאלה, המפורסמת הזאת, האם ששאלו את בן זומה, האם בתולה יכולה ללדת? אז זה באמת נכון, היא לא יכולה, אבל האירוע של קריאת ים סוף, לא שקריאת ים סוף, שיציאת מצרים, גם קריאת ים סוף, קריאת ים סוף זה היה הלידה של התופעה הזאת, אחר כך כמובן גם מעמד הר סיני, נתן תורה, אבל כל האירוע הזה היה אירוע ניסי, היה כמו בריאת העולם, כן? משהו ברא פה יצירה חדשה. דיברנו על זה שאדם הראשון כשהוא אמר, כשהוא דיבר, כשהוא תיאר את מה שעבר עליו, אז זה לא בטוח שזה היה סתם קוטר, כן, אחד כזה. אדם ראשון היה מופלא שהוא מופלאים, כן, גם אחרי שהוא חטא, הוא עדיין נשאר האדם. אז כשהוא בא ואומר שיש, נכון, שיש הבעיה מהאישה, אז הבעיה הזאת היא נכונה, כן, ואמרנו, המהר"ל מדבר על זה, אולי גם הרמב"ם מורה נבוכים, בחלק השלישי מתאר את זה, כלומר שיש פער גדול בין הדמות שחווה מייצגת וכל מה שצמח מתוך התהליך הזה, וזה כל התיאור של התסביכים האדיפליים והחומר הקדום שבעצם אין בו התחדשות מצד עצמו, הוא לא מכיר את הבור, הוא לא מכיר, נכון, חומר קדום הכנה כאן שהוא לא מכיר את הצורה, הוא פשוט נמצא, כמו שהצורה נמצא, והוא נמצא. הצל של הצורה, אבל זה אין לו מפגש. לעומת מה שקרה ביציאת מצרים, נכון, נברא פה משהו חדש. מעקב הדור של כל ישראלי, נוצר פה גוי, אי אפשר להשוות את התהליך ההיסטורי שנוצר מאז בעם ישראל לתהליך האנושי. התהליך האנושי יש לו את את המהלכים שלו, את המעלות שלו, את החסרונות שלו, זה פועל על פי קצב אחר ועל פי מהלכים אחרים לגמרי. לעומת זאת, החיים של עם ישראל הם שונים, והחידוש שלה הגדול ביותר זה מה שאומר בן זומה, כן, שמזכירים את יציאת מצרים, לא מספרים, מזכירים את יציאת מצרים בלילות, נכון? לספר את יציאת מצרים זה דבר חשוב, אבל מזכירים, נכון? איפה מספרים את יציאת מצרים? בליל הסדר. אבל מזכירים כל יום, נכון? אז זה החידוש הזה, זה כל כך היה חידוש מרעיש, זה חידוש מרעיש, שבעצם נוצר פה, בביטוי של הרב, נוצר פה תכלית שהיא בעצם הכנה, נכון? תכלית שהיא, שוב, אני פונה אנשים מבוגרים שהם, אני מקווה שהם עשו שרובד ולמדו גם את ההגדה של פסח תוך כדי עז והבר, בעיקר שזה קשור אחד השני מאוד, כן? אז נכון, אז ביציאת מצרים נוצר תכלית שזה הכנה, בדרך כלל הכנה ואחר כך תכלית, פה זה תכלית שהיא הכנה. נכון, והתכלית הזאת שהיא הכנה, זה החיים הפשוטים שיש בעם ישראל. ישראל הוא כמעט קרסטו גוי מקרב גוי, כן, נוצר פה אומה שהטבע שלה הוא אלוקים. כמו שנגיד רב אומר את זה בסתם עבודת אלוקים, קוף מבב, שם והלאה, מנות טועה, כן, שמה שמבדיל בין ישראל לבין אומות העולם, זה לא העיקרון של הרעיון של עצם ותארים, אלא שיש פה טבע שהוא כזה, נכון? יש טבע שהוא כזה, זה קשור עוד פעם לטבע של האומה, נכון? עוד פעם, ישראל הוקים לקראת גוי מקרב גוי, גם באורות עמוד קופסה וחזיים, סעיף א', שם זה מופיע, נכון? למה האמונה בעם ישראל היא דבר פשוט, דבר טבעי, כן, היא לא איזה דבר מיסטי, להפך, הכפירה היא מיסטית, והאמונה היא פשוטה. למה עוד פעם, עם ישראל הוקים לקראת גוי מקרב גוי, הכוונה כאן שהתהליכים ההיסטוריים של עם ישראל, התהליכים היומיומיים, הטבעיים של עם ישראל, הם אלוקיים. בסדר, נכון, אז זה החידוש. אבל החידוש הזה נעשה באופן צורני. הכוונה כאן שהצורה, בצורה זה הרעיון, הרעיון, המהות, העצם, בא אל החיים ועיצב אותם ובנה אותם, הרימו אותם אל המהות, אל האיכות, בסדר? כולה הזאת היא חשובה, זאת אומרת, ואמרנו שיש שם, יש פה סכנה ובעיה, הסכנה היא שבהתרוממות הזאת היא בקדושה, בקרובה יקדש, נכון? כלומר, ההתרוממות, ההתלהבות יוצרת בעיה. נראה שהכוונה של הרב זה יכול, כל מה שהיה במדבר סיני, נכון? באותם שנים. כן, היו הרבה בעיות, נכון? הרבה, כולם נבעו מתוך גדלות, מתוך רוממות, מתוך הכל, לא מכנס עכשיו לפרטים, אבל הרבה מצייר את זה, הכל בא מגדלות, לא בא מקטנות, לא הייתה שם קטנות, לא הייתה שם יומיומיות, מה שנקרא חיים אפורים, הייתה שם עולם מסי, עולם של שכינה גדולה ששורת, ואלו הבעיות שבאים בגלל הגדלות, בגלל גדלות הרוח שמהירה, אז יש התפרציות, יש התפרציות ואי הבנה, תהליכים לא מכוונים כמו שצריך, אז זאת הבעיה, אבל זה הסכנה, סליחה. הבעיה היא יותר קשה, היא שזה זמני. למה זה זמני? מכיוון שסור שבייסר, צוקי העיתים, כן, כל התהליכים היומיומיים, האפורים, של הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, שוחקת, ופשוט השכיחה את הדבר הזה, נכון? איך שמשה נפטר, שכחו הלכות, כן? הכל הסתבך. הסתבך בסיבוכים הכי קשים שיכול להיות. הסיבוכים של בית ראשון, הסיבוכים של בית שני, והגלות, הכל בעצם, כאילו, אפשר להגיד שהראש הזה נהפך מאור בהיר וברור שנמצא, הוא נהפך למערכת לא מודעת, נכון? למערכת של מערכת לא מודעת, שפועלת, ופועלת ומשפיעה עלינו כל הזמן. כמו לא מודע, נכון? יש איזה בתחילת הקבצים, הרב כותב זה אחד הדברים שטוב בהופעה של הפסיכולוגיה, מבחינת ההסברה, שאנחנו יכולים עכשיו יותר להבין שיש הרבה דברים שקורים לנו, שבעצם אנחנו לא מודעים להם, אבל הם קורים לנו, והם פועלים עלינו, הם משפיעים עלינו, נכון? אז ככה גם, כמו שרב אומר בגלל תקנה, ככה גם האורות, הסגולים של עם ישראל, מהירים בנו, בין אם אנחנו מודעים להם, בין אם אנחנו לא מודעים להם, נכון? אז אופה, הסכנה שבראש, כשזה מהיר, יש התפרצויות, נדב ואביהו, אולי גם קור, לא משנה, כן, יש התפרצויות של גדלות, נכון, בקרובי הקדש, זה דווקא הם, ככה אומר משה, חשבתי שזה יהיה אנחנו, דווקא זה הם. והבעיה היא שזה זמני. מול המערכת הזאת, כבר דרך אגב הזכרנו כבר שני תהליכים דרך אגב, נכון? אחד זה הראש, וגם כבר דיברנו כבר על המשך החיים, נכון? איך זה יתגלה בפועל. בפועל זה יתגלה במערכת מסובכת, מורכבת, זה התוך, נכון? שזה ההיסטוריה של עם ישראל. שתי המערכות האלה הן מערכת אחת, נכון? ואחר כך יש מערכת, מערכה עתידית שתתגלה לעתיד לבוא, והיא נקראת קדושת החיים או כיכר המעשי, נכון? כן. כיכר המעשי. איך מתוארת המדרגה הזאת פה אצל הרב? אז הוא אומר ש, נכון, הביטוי שלו שהוא משתמש זה לעסוק באחדותם של שני מיני החיים. יש לנו שתי צורות של אכילה. טוב, אמרנו שפה האכילה היא הסעודה, משמשת מדד, מדד, נכון? כשה בראש היה לנו את הקדש ואת הרחץ וכרפס, נכון? השלישייה הזאת שבעצם בא לתאר חיים מקודשים, חיים שקידשנו אותם. אני רוצה להגיד שאצל הרב אייזנפלד חמישי, נכון, שם המפורש מזכיר את הפילוסופים. אייזנפלד התחיל פרק חמישי, אני חושב שזה פרק חמישי, הוא מדבר על הפילוסופים, נכון, על זה שהם אמרו שהסעודה היא חרפה לאדם, חוש המישור שהוא חרפה לבן אדם, והסעודה, כן, זה מאוד מזכיר את הסיפורים של אפלטון על סוקרטס, שהוא היה משתתף במשתאות של היוונים, והמשתאות הם מתחילים בצורה מאוד יפה, שולחן עורך, כן, יפה כזה, אסתטי, ברמה מאוד גבוהה, אבל זה מסתיים באנשים ששוכבים על הרצפה, בתוך הקיר שלהם, בתוך הניגוף שלהם, בתוך השפלות שלהם. והפילוסוף, סוקרטס, כאילו, נמצא שם, הוא חייב היה להיות שם בגלל, לא יודע, החברה, נמצא שם, אבל הוא אדיש, הוא אדיש, פשוט בבוקר קם, הוא הולך, לא נוגע אליו. למה? כמו שזה חרפה. כל העולם, כן, עכשיו. בסדר, אז בעם ישראל, בראש, אותו מקדש, לחץ וכרפס, יש פה הערה גדולה מאוד, והערה גדולה הזאת לוקחת את החיים ומקדשת אותם. והסעודה היא סעודה. הסעודה היא סעודה, והיא בסדר, נכון? יש בה קדושה, יש בה זימון, יש בה כל הסוגיות שמצאות שם בברכות, יש שם קדושה וזימון, יש שם רוממות גדולה, ולעת החיים, הרחבת החיים. אבל, אז נכון, זה סוג של אכילה אחת, אבל מיד יש את היחץ, נכון? שזה בא להגיד לנו שכל האכילה הזאת היא זמנית. היא זמנית, ובסופו של דבר, האכילה העיקרית היא שלא צריך, נכון, שאכילה היא, צריך לאכול, אכילה הכרחית, לא גרגרנות, ולא, נכון, אלא מה שצריך, לא להרחיב את החיים, להגביל אותם. נכון, תורה מביאה לידי זהירות, או כמו שנגיד רב כותב במוסר ויחה פרק השני, החיים צריכים להיות בתוך, כמו בתוך הטבע. מוגדרים, מוגבלים, המושג ספונטניות הוא לא דבר פשוט. תורה מביאה, עמוד, יש ביטוי של הרב, בגרת הפשפי א', עמוד ולמוד קיץ, עמוד. בגלל הזהירות היא המידה הכי נעלה שיש. צריך להיות, לא להיות ספונטני, צריך לחשוב, לעמוד, לברר, להבין, ללמוד. נכון, הרב אומר, זה המעלה הכי גדולה שיש. המעלה הזאת, יותר יקרה, יותר מהכל. תורה, להיות זהיר, תורה וזהירות. כן. אז זה האופי של האכילה השנייה, של ההכרח, נכון? עכשיו, לעתיד, בעצם שתי אכילות יתרשו ביחד, כן? גם העונג, שזה האכילה הטבעית, כן? אבל הפעם היא תהיה לא על ידי צורה שבאה וכובשת את החומר, אלא החומר יהיה מקודש. נכון? דיברנו על זה שבעולמות הפנימיים, הראייה, זה לא הראייה שמדבר אליה הנזיר. הראייה שמדבר אליה הנזיר זה המדע, נכון? שבעצם האדם עומד מחוץ לכל הנושא של האמת. יש את העולם הסובייקטיבי של בן אדם ויש את המדע. זה משהו אחר. בעם ישראל הוא מדבר על השמיעה. השמיעה זה דבר שזה משותף, נכון? תמיד חכם ענק. בעם ישראל נקרא זקן. מי שנכון נקרא זקן, מי שקנה את החוכמה, מי שהחוכמה מדרגה, נכון? אז לא, אז אנחנו לא מדברים על זה. בכל זאת אנחנו רואים בעקדת יצחק, שהרב מדבר על, קודם כל, נכון, כתוב שם, כתוב בעקדת יצחק, נכון, הר שאומר אליך, קודם כל אמירה, מול השמיע, ואחרי זה הוא ראה את זה. אז זה אומר, זה מדרגה יותר גבוהה. בגלל שהראייה אותה, אנחנו מדברים פה על ראיית החיזיון עצמו. אנחנו מדברים פה לא על משהו וירטואלי כזה, רציונלי, לוגי, שהוא רחוק ממני, אלא שאני קונה את המדרגה הזאת, נכון? כלומר, לא מספיק לכוון כוונות. צריך להשכין את הקדוש בתוכנו, נכון? אדם יכול לכוון כוונות וזה בסדר. הנושא זה שהקדוש הוא ישכון בתוכנו, נכון? בכלל בלימוד אמונה זה ככה, נכון? אני יכול לדבר על הרבה דברים, והנקודה היא, ודיברנו זה בהתחלה, כמה שזה מעביר אותי מהלכים, כמה זה עובר, מעביר אותי משברים, כמה זה מעביר אותי קשיים, כמה זה מפרק אותי, בונה אותי מחדש, נכון? אני צריך שהשכינה תשכון בתוכי. אז הראייה היא כזאת. בריאה, אז מה ההבדל בין הראייה לבין השמיעה? שבריאה אני רואה את החיזיון. כאילו החיזיון נעמד מולי, הקדוש הוא עומד מולי. כשקדוש הוא עומד מולי, אז הקדוש הוא עומד מולי. לא משהו אחר. כן? הקדוש הוא עומד מול האדם, זאת הערה גבוהה מאוד. זו בעצם הנבואה של הספקלר, המהירה. ההופעה של המדרגה הזאת אצלנו, זאת ההלכה בעצם, נכון? ההלכה, זאת המצוות, הגמר, הלימוד ההלכתי, הגמרה וקיום המצוות, נכון? הם בעצם, ככה נגיד כותב הרב, גם כן בברכות, כן, זה אומר שם, כשהוא מדבר על המזוזה, הוא אומר שאת ההשגה עצמה קשה לנו להשיג, את ההשגה מצד עצמה. השגה מצד עצמה זה חיזון מצד עצמו. אבל איך שהוא נמצא בתוך החיים שלנו, איך הוא משלח, איך הוא נמצא בתוך הדמיון, כך אומר הרב, זה אני כן יכול, זה השכל המעשי. כן? כלומר, הביטוי אבא יעשה את ברתה, נכון? הקדוש הוא בעצם, יש את זה גם בשבת, נכון, על עיריות העיזים, מול העיריות השזורות. אז שם הרב מדבר על זה, כן? כלומר, ההשגה מצד, החיזיון מצד עצמו, כן? ההשגה מצד עצמה, כן מאיר בנו. וזה מובן שהספקלה המהירה, תורתו של משה, לא משנה כרגע כל ההשלכות של הפשטות, זה ההלכה. יש לה עוד השלכות של המדרגה הזאת בתוכנו היום. אפשר לדבר הרבה על המושג של הנס, של הבדל בין נס של קריאת ים סוף לעומת הנס של הנר המערבי, או של הנס של הנר המערבי הוא שונה מהנס של קריאת ים סוף. הנס של קריאת ים סוף זה האור אלוקי בא, פירק את הטבע והחזיר אותו מחדש. פירק את הטבע, עשה משהו חדש ופירק אותו. הנס של האור של הנר המערבי זה נס שהטבע משתנה, הטבע מואר בהערה מאוד גבוהה. זה בא מהחיזון עצמו. כשהחיזון עצמו מאיר לי, אז הטבע משתנה. לא משנה, לא משנה אם אני מבין את זה או לא מבין את זה, יש פה הערה אלוקית שמאירה בנו ומעלה אותנו, כן? זו דוגמה אחת. יש עוד הרבה דוגמאות. מה שדוד אומר, שדוד ניצח את הדוב, את אריה ואת הדוב, זה גם כן בא מאותה הערה. זה לא נס רגיל. זה נס שמשהו כאילו, אפשר לקרוא זה משהו מבחוץ לי, אובייקטיבי, בא ומרים אותי, ומנסה אותי, ומעלה אותי. בכל מקרה, זה הראייה. אחרי זה יש את השמיעה. השמיעה זה, אמרנו שזה זה כבר יותר משמעותי. זה איך שהחיזיון כבר משוחח איתי, איך הוא משמיע, איך יש פה נוצר פה שיח, מופיע, עכשיו קורא זה שפע אלוקי, מה שקודם קראנו זה היה הופעה אלוקי, עכשיו זה שפע אלוקי, והשפע האלוקי הזה מאיר בתוך הדעת, מברך את הדעת, מפרה את הדעת, והתבונה הולכת וצומחת, הולכת ומתעלה, זה השמיעה. אחר כך יש גם את הריח, אבל המדרגה הכי גבוהה זה הטעם, נכון? המדרגה הכי גבוהה זה לטעום את הדבר, זה לחוש את הדבר. ופה מאוד חשוב הנקודה הזאת שאנחנו שאלנו את הפעם שעברה, האם המדרגה שאנחנו מדברים עליה כרגע, השלישית, המדרגה של העתיד לבוא, כן? המדרגה של חבר את שתי אכילות ביחד, במיוחד הדגש הזה על אכילת העונג, כן? האם זה רק בא לתאר, זה בא לתאר תהליך מוסרי, כלומר פסגת המוסר, עד יחן מדרגה המוסרית שלו הגיע שהצורה הצליחה לקחת את החומר ולקדש אותו ולתאר אותו ולרומם אותו עד שזה מושלם. כל כך מושלם שאפילו התחושות הכי אגואיסטיות שלי, הכי נהנתניות שלי, אפילו גם הן אלוקיות. כן? אז או שבאמת לא, יש פה גם השגה אחרת. אמרנו זה כבר שמה שמתגלה במדרגה של עונג יכול להיות שמגלה משהו חדש לגמרי, השגה אחרת לגמרי. אבל זה רצינו להשאיר את זה כבר, להשאיר את זה לסוף של מה שאנחנו רוצים להגיד. ועכשיו רציתי עוד פעם להסתכל על הפרק הזה באורות, בסדר? שפעם שעברה דיברנו עליו, ואני חייב לחזור לדבר עליו עוד פעם, בסדר? אז ככה, אנחנו מדברים על עמוד כ"ח באורות, פרק י' ג', אני הסתכלתי אותם בקובץ והם צריכים לחשוב לדייק. בקובץ המשפט הראשון הוא כולו זכר, כן? כולו בשון זכר, כולו. יכול להיות שצריך להביא את המקור הזה, כן? גם לא נעשה את זה, אבל שם תסתכלו, שם זה הכל, הוא לא כתוב היא, אלא הוא. מה זה? זה
מנתח
אתה מדבר, כן, אבל אין לך את הקובץ. קשבתי לבקש גם את הקובץ בסוף, אבל תכו להסתכל שם בעצמכם, תראו שם זה הכל בשון זכר. עכשיו, זה חשוב מאוד הנקודה הזאת לשים לב שזה הכל בשון זכר, מה שרמצו היה חשוב לשנות את זה לשון נקבה. כן? זה לא בגלל שהעברית שם לא הייתה מתוקנת, אלא יש פה איזה רעיון, איזשהו רעיון שהרב צבי יהודה רצה להדגיש אותו, נכון? כי הוא בעצם מבין שזה הנקודה. בסדר, אז דבר שני. דבר שני, יש פה, מה שלי היה חשוב לראות פעם שעברה וגם עכשיו, זה לא כל המהלך הזה. יש פה שתי מדרגות שמתוארות. אחת זה המדרגה, נקרא לזה השכלית, בסדר? אחר כך נקרא לזה מפנים. אחת זה המדרגה השכלית, והשנייה זה מערכת הקודש. כן? יש פה שתי מערכות. המערכת השכלית, או נקרא לזה המוסרית. המערכת המוסרית, השכלית, והמערכת הקודש. בסדר? זה העיקר. למה זה העיקר מבחינתנו? מכיוון שזה לכאורה בדיוק הנושא שאנחנו דנים עליו, וזה היחס בין הראש, התוך והסוף. בסדר? אז זה הנקודה, בסדר? אבל כאן שדיברנו על זה, יצאנו קצת להסתבך למשפט הראשון הזה, בכל זאת, וגם צריך, גם כל הפרק הזה הוא מאוד חשוב, בכל זאת חשבתי לדבר גם על הנקודה, על המסגרת, על המסגרת, בסדר? הנושא שלנו זה שתי המערכות שיש פה, מערכת המוסר ומערכת הקודש. כן? דרך אגב, גם בסוגיה שאני מקווה שנגיע אליה, של התחס, גם שם יש את היסוד המוסרי והיסוד המדעי. בסדר? אז פה זה מערכת המוסר ומערכת הקודש. אבל יש עוד פעם, יש את הדעתי, שוב פעם, זה, מה שאני אומר שם, זה, אני לא יודע אם אפשר בכלל להיכנס לשם, אבל בכל זאת רציתי לגעת בזה. וזה למה המצודה הפך את זה מלשון זכר לשון נקבה, ונראה לי ש... הנקודה הזאת היא חשובה בכל זאת, בגלל שיכול להיות שהיא תעזור לנו לענות על השאלה שאנחנו רוצים לענות עליה, האם זה רק, האם המדרגה האחרונה היא רק מעלה מוסרית או שהיא גם מעלה מדעית. בסדר? אז בשביל זה בכל זאת כדאי להסתכל. אז ככה, שוב, מה שאני אומר עכשיו זה הכל ברבון מוגבל, בסדר? לא חייבים לקבל את מה שאני אומר, אנחנו לא לומדים את זה בפנים, אבל אם קוראים את הפרק הזה בשלמותו, אז רואים שהרמב"ם מדבר פה הרבה על שני דברים, א', על נס וטבע, כי הוא מפורש מזכיר פה את הנקודה בפרק, אני מניח שאין לכם את כל הפרק, אבל מפורש הוא מדבר על זה שהנס והטבע מתאחדים, הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. בסדר, אז לומדים פה על נס וטבע. חשוב. דבר שני, יש עוד מושג אחד פה שגם קרובסקי שלא נמצא אצלכם, וזה מה שהרב קורא לזה, זה לא מושג של הרב, אבל הרב מכניס פה אלף השנים של ההחרבה הכללית. הוא אומר ככה, כל פעם שהעולם מתחדש, פרטיות, בפרטיות כמובן כאן נראה לי, האירוע הזה קורה, מתי הוא קורה, מה שהוא מסביר פה עכשיו, מה הוא קורה, בפרטיות מתגלה חזון עולמים, בכל תקופה שהקדוש מחדש בה את עולמו. שהכל לקוח מאלף השנים של ההחרבה הכללית. לא משנה. אז שוב, אז לא הבאנו את זה, ואני חושב ששוב, זה שיעור בית. כדאי לכם לקרוא את כל הפרק הזה, זה פרק מיוחד. אבל בכל זאת, יש לי משהו שאני רוצה בכל זאת לדבר, בהקשר הזה של הנס והטבע, או מה שאנחנו קורא לזה ההחרבה. אלף השנים. אז ככה, השאלה מה הבעיה עם הטבע? בסדר? מה הבעיה של הטבע? לכאורה הקדוש הוא ברא עולם. מן הסתם זה עולם הכי מושלם שיש. אז אם העולם הכי מושלם שיש, אז למה כל כך מורכב ומסובך? מה זה הדבר הזה? אלא שקרה קטסטרופה. קרתה קטסטרופה. במציאות. עכשיו, לא פעם, מן הסתם שאם הקדוש חוש, הוא כל יכול, עושה משהו, אז מן הסתם זה, מן הסתם קטסטרופה הזאת ילך התחילה. נכון? אפשר להגיד שתחשו, אדם קונה את המכונית הכי יקרה שיש בעולם. שילם עליה כמה מיליונים. מתחיל לסועית, ואתה מגלה שיש לה זה בעיה. בעיה, נכון. ואז הוא הולך לתקן את זה. ואחרי זה משכים הלאה, עוד פעם יש בעיה. ואחרי זה משכים הלאה, עוד פעם יש בעיה. כל זה יש בעיות. אז יש שתי אפשרויות. או שהוא יבין, שכנראה בסדר. אז אמרו שהאוטו הזה הוא הכי טוב שיש, אבל הוא לא הכי טוב שיש. יכול להיות שעשו דברים יותר טובים. אבל זה, לא, זה מתאים ליצירות של בני אדם. כפי הקדוש הוא זה לא ברור. אלא יכול להיות שיגיע למסקנה. שאם יש פה בעיה, אז כנראה שהבעיה הזאת היא מתוכננת. כלומר, לא פעם, ברוכנית, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בעולם זה נכון. כלומר, אם הקדוש הוא ברא עולם, שהוא, כלומר, יש ביטוי כזה, הזכרנו את זה כבר פעם, הזכרנו את זה באחד הלימודים הקודמים שלנו, השאלה האם העולם, כן, לא, האם, יש ביטוי שהרב משתמש בו, מושג ההדרגה. שוב פעם, לא הבאים את המקורות הזה, אבל תראו את זה, זה בסוף ברכות א', מושג ההדרגה. ההדרגה זה, זאת מערכת, זה העולם. כלומר, הקדוש ברא היצירה. והיצירה הזאת היא בנויה על פי כללים ועל פי ערכים. נכון? והכללים הערכים האלו הם מסודרים. יש הדרגה. יש סדר, נכון? סיבה ומסובב. מהיום הראשון של בריאת העולם, סתם דוגמה, זה רק דוגמה אחת, מיום ראשון עד היום, יש סדר. יום ראשון, שני, שלישי, והעולם נוצר על פי סדר ועל פי כללים. זה נקרא הדרגה. עכשיו השאלה היא האם, הזכרנו את זה, האם ההדרגה היא הדרגה, עוד פעם, של מכונית א' א', ואם אתה מוצא טעויות, כנראה שלא נהגת כמו שצריך, כנראה שדפקת אותו, הגשת לו איזה בעיה, או שאולי מתברר שלא, שההדרגה היא מורכבת. כלומר, ככה אנחנו אמרנו, זה אפשר ככה לתאר את המעבר הזה מהעולם ש... נגיד, ניקח דוגמה של רב נחמן, מהעולם של רב נחמן, אל העולם של אפיקורסים שהיו בתקופה של מחן, ואולי הרב נתן. כל שם בעצם, שבעצם בסופו שלו מתברר, שאם אתה רוצה, לעשות, לתאר בנורה מושלמת, אתה תראה שהיא מלאת פשטות, נקרא זה כמילה עדינה, אתה רוצה להגיד מילה אחרת, אבל כן, מלאת בעיות. כן, הכל בסוף כל יופי יש קלקול, יש הרס, נכון? ויש אנשים שזכו לגור שם, לחיות שם, כן, לחיות במקום הזה סוף סוף. היו אנשים שחיו בתוך עולמות המסודרים הדרגתיים, ואז הם חשבו שכל פעם שיש איזה קלקול זה בעצם שהם דפקו פה משהו, ועכשיו, ואז הולכים ותקנים, בסדר, אבל זה אשמה שלהם. ואז פה מתברר שלא, שיש פה בעיה, יש פה בעיה אמיתית. והבעיה האמיתית היא שבסוף כל מהלך אתה נופל לתוך תהום. נכון? אם אתה פותח, אם אתה נמצא בתוך איזשהו חדר נפלא, ארמון, אתה פותח את הדלת, אתה נופל לתוך תהום. אז זה לא חד פעמי, זה בכל מקום, כל מבנה, כשאתה פותח את הדלתות, אתה נופל לתוהו. חלונות, גם כן, הכל טוב שם, נכון? כבר שבעצם מתברר שהקדוש הוא ברא עולם שבנוי על הדנים של הרס, נכון? והדנים של הרס, והם כל הזמן נופלים, כל הזמן נשברים, נכון? נהרסים, נשברים, ומיטת המלכים והכל כל הזמן, נכון? אפשר, אבל כן, נכון, אבל באמת אפשר, ואז כבר בסדר, אני רוצה להגיד שיש תיאור יותר עליון של הדבר הזה, כן? וזה הוא יותר עליון, הוא נמצא במקורות יותר גבוהים, כן? הוא נמצא מעל החלל הפנוי, מעבר החלל הפנוי, בסדר? נמצא מעבר החלל הפנוי. עם כל הכבוד השיטה של החלל הפנוי, יש משהו שהוא מעבר לזה, כן? ורב מתאר את זה, ושם הקדוש הוא נותן לפי כוחו, והקדוש הוא מאיר בעצמותו, במהות החיים שלו הוא מאיר, ושום דבר לא יכול להכיל את זה. ואז הכל נשבר, הכל נהרס. חוץ מדבר אחד, פעם למדנו את זה בלימוד הקודם שלנו, חוץ ממה שיש בדוד השלטו בפני אבי מלך, כן, שאף אחד מהעצמות שלו לא נשברו. כן, וזה מידת המלכות. כנסת ישראל, כן, כנסת ישראל יש לה את היכולת להיות הבת זוג של צפון הביטוי של המטורף הזה, שנותן לפי כוחו, שאף אחד לא יכול להשיג אותו, והיא יכולה. היא היחידה שיכולה לשאת את הברוך שמפון מחוצה לעולם ועד, היחידה שיכולה להכיל את האינסופיות והעוצמות של החיים שלנו, נכון? והיא מכילה אותם. ואז הקדוש יכול להמשיך לצאת לפי כוחו, ואז הדברים באמת נשברים ונהרסים, אבל יש לחיים את היכולת לשאת את התופעה הזאת. זה נקרא טבע אצל הרב. כלומר, הטבע, החיים של העומק שאנחנו מדברים עליו, זה היכולת לשאת את זה שכמו שהוא נותן לפי כוחו. לפי כוחו ולשאת את זה ולהכיל את זה. וכן אמרנו, יש את הקצר מגולה, פתאום יש לי את השואה בתוכו. אז בשביל זה צריך את, את, את סגולת ישראל, את, את האמונה, את כנסת ישראל, שהיא יכולה בעצם... לא, סתם, ראיתי שפה מתעסקים, שפה מדברים על זה, אז לכן אני מרשה לעצמי באחד ה... כן, הם מדברים על זה, לכן אני מרשה לעצמי לדבר על זה גם כן, אבל בהערה של הרב זצל. כן, שהקרשות, ש, כן, שה... נכון, ש, נכון שיש תור, אבל התור זה לא בגלל שהקדוש הוא בא, שבעצם העולם בנוי מאבני יסוד לא יציבים. כן, בסופו של דבר, ממילא הכל יגיע בסוף לאפיקורסות. אלא, כן, נכון, הכל יגיע לאפיקורסות. נכון, זה קשור לשאלה, מה יותר גבוה, לשמות התור או לשמות האפיקורסים? שמות התור זה מבולבלים כאלו, שמות האפיקורסים אנשים גדולים. הם הגיעו למקום שבעצם מתברר שבעצם אין סדר. ולכן צריך את האמונה. אבל או שבעצם מדובר פה על... על שבעצם שמות התור יותר גדולות מהאפיקורסות. אצל רב האפיקורסות זה ייעלם. כמו שנגיד הוא מתאר את זה שם בסוגיות של... אחרי חג בגניזת קהלת והלאה, יש שם סוגיות על זה, על גניזה, על כן שם, על כן טעם כסיל קיבלתו, אל טעם כסיל קיבלתו, מתי כן, מתי לא. בכל מקרה, הנקודה היא זה שהאפיקורסות, תן לזה לעבור, זה ייעלם, אין לזה שום משמעות. אבל טוב, כן, כמו שהוא נותן לפי כוחו, כמו שהוא נותן לפי כוחו, לכן צריך פה מישהו שיכול להפעיל את זה, מישהו שיכול להיות בתודעה, שיכול להיות בתזוג של הדבר הזה ולהכיל את זה, ומילא להפוך את זה משלילה לחיוב. עכשיו, לדעתי זה קשור למה שכתוב פה. כלומר, הנושא פה, לכן זה קשור לאלף השנים האלו וכל ה... זה עכשיו, אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו פוגשים טבע, והטבע הוא על הפנים. על הפנים, נכון? על הפנים הקנאי כאן לא במובן של אירופה, צחו לי, של אוקראינה וכל המקומות האלו, של אפיקורס וקורתי, כן, לא מצליחים להגיע לאיזה רציונל מסודר. כן, זה לא הבעיה של הטבע. זה לא הבעיה של הטבע. הבעיה של הטבע בארץ ישראל, לא מדבר על אוקראינה, שם באמת יכול להיות שהאולטר-רציונליסטים נשברים. אבל בטבע של ארץ ישראל, יש טבע של ארץ ישראל, בטבע של ארץ ישראל אין גבולות. בכלל של הטבע של ארץ ישראל אין גבולות, אז הבעיה היא אחרת. כן, אופה, אני מדברים פה על הבעיה של הטבע, כן? בזה לדעתי הנושא שאני מדבר עליו פה. צריך לדעת מה עושים עם הטבע. מה עושים עם הטבע? מה קורה עם הדבר הזה שנקרא טבע? מה זה הטבע הזה? יצרור, ספקות, אפיקורסות. יכול להיות. יש גם את זה. או שיש פה משהו אחר. משהו אחר, למה זה קשור לאלף השנים? מה הקשר? אלא זה קשור לזה, שאופה, למה זה קשור גם לקצם גולה? למה זה קשור לדתי גם לשואה? ושיש פה משהו אדיר שמתחולל. והדבר הזה שמתחולל, אין לו גבולות. אין לו גבולות, והוא... כן, וצריך לדעת מה עושים איתו. ואז בא... כן? ואז בא הסוד. לא הסוד, התכונה של הסוד. כן, הסוד זה היה בשביל זכר, אז בסדר, זה הכל היה צריך להיות, אם הנושא זה הסוד, אם הנושא זה הסוד, הכל בשביל זכר. אז הסוד בא מלמד אותי, מה עושים? נותן לי עצות, ככה, בסדר, ככה, אבל מדבר פה על התכונות, תכונה. התכונה, אני חושב שהכוונה, כן, זה, עכשיו יש זה המון מקורות אצל הרב, תכונה זה אופי. יש פה אופי, יש פה אמרנו, זה יש סתם דוגמה בברכות. צריכו, אני הולך עם הדורה הישנה, זה בעמוד 340, צריכו לי, כן, שאני עובד עם עמודים, אבל 340 דורה הישנה, שם הוא מדבר על שעולם נברא לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים, שם הוא אומר, יש חוק היצירה, שהיצירה שהיא בהכרח חופשית. אני יכול להגיד את זה שהיא בהכרח חופשית. תכונת היצירה זה שאין לה גבולות. שהיא תמיד תופיע בעוצמות גדולות מאוד. למה? מכאן ש... למה יש יצירה? מכאן שהמציאות היא שאין לה גבולות. אם אין לה גבולות, אופה, חוזרים לנקודה של ההדרגה. אז יש משהו שמעל ההדרגה. כל שההדרגה היא מבולבלת, יש משהו שמעל ההדרגה. כן? כן? בכל מקרה, טוב, רגע, נעשה את זה בכיוון, כן, בסדר, ואז דבר פה על זה ש... ש... על מה זה תכונת סוד השם, כן? אז ככה אני מבין את זה, שתכונת סוד השם היא באה ללמד מה עושים עם עולם כזה שאין לו, שאין בו הדרגה. כן? מה עושים עם עולם כזה שאין לו גבולות? אין לו גבולות. למה אין לו גבולות? מכיוון שזאת המציאות, שאין לו גבולות. המציאות היא מציאות אלוקית. אני מדבר על הטבע. הטבע אין לו גבולות. כן? אז השאלה החשובה היא מה עושים בעולם כזה שאין לו גבולות. אז צריך לא סוד, לא אינטליגנציה, אלא צריך משהו שיאיר, יחיה בתוך הדבר הזה. כן? וזה תכונה, שלה, כן? זה מה שאף שם כותב ביסוד היצירה, שתכונה. כן? יש לי את היצירה שהיא בכלל חופשי, אבל התכונה שלה שאין לה גבולות. אופה, זה מה זה תכונה? תכונה זה האופי. כן? אז גם פה יש פה תכונה של סוד השם. יש פה תכונה, לא סוד השם, התכונה של סוד השם. יש לסוד השם תכונה, אופי. הייתי אומר שהאופי של סוד השם שונה מאופי של חוק היצירה. כן? חוק היצירה, התכונה שלו זה שאין לה גבולות. לכן העולם יבוא עם צדיקים גמורים ורשעים גמורים, כך אותו יש הרב, יבוא אנשים ללא גבול, שיש להם כוחות אדירים. תמיד עולה לי בראש נפוליון, אחד כזה משוגע כזה שהולך כובש את העולם. הוא לא שייך למדרגה, זה רק פשוט כדי להביא את הדוגמה, מה זה נקרא צדיק גמור, מה זה נקרא בקור, מה זה נקרא שהתוכן אין לו גבולות. אם התוכן אין לו גבולות, מה זה אומר? זאת אומרת שיש פה משהו שיש לו אנרגיה עצומה, נכון? כן. אני קורא איזשהו ספר, ספר של יום, בסדר, סלחו לי, כן? ויום היה מדבר על הלא מודע. והוא אומר שם, רבי ישמעאל, מסביר כאן את ניטשה. אז הוא מסביר שם שיש לנו כאילו תרבות ויצר, חיה כזאת פנימית. כן? וניטשה אמר, אני הולך עם היצר ולא עם התרבות. התרבות זה הנצרות, התרבות עושה את הכל. לא הולך איתם, עם הנצרות, הולך עם היצר. ואז הוא אומר, אדם יכול לעלות מעל עצמו, כאילו לנצח את עצמו, לצאת החוצה מהדברים. אז זה דומה, שוב פעם, זה לא אותו דבר, אבל מין אדם יצרי כזה, שאין לו גבולות, אין לו מעצורים, יכול להיות תרבות, כאילו הוא מנסה לשבת מעליו, ואיכשהו לרסן אותו, אולי אפילו לסרס אותו, כן, נכון, להרוס אותו, כן? אז לא פעם, אני מדבר, זה פשוט כדי להבין את המושג, מה זה נקרא תוכן שאין לו גבולות, כן? זה אנשים יצרים, כן, שהתרבות לא מצליחה לסרס אותם. הנצרות לא הצליחה לסרס אותם. אז הם יוצרים ועושים, אבל להבדיל, כן, להבדיל, זה לבדי יש צדיק גמור ורשע גמור בעם ישראל. הרשע גמור בעם ישראל, נכון? זה אחיו שם מופיע. כן. לא אותו. זה אנשים עם כוחות גדולים, עם עוצמות גדולות. אבל בסדר? אז מה זה תכונת סוד השם? לדעתי אותו זה גם כן תכונה, אבל זה תכונה בדיוק הפוכה. תכונה בדיוק הפוכה. שהיא באה ללמד אותנו, כן? היא באה ללמד אותנו את הכבוד של הטבע. כך, שוב, זה הבנה שלי, לא יכולים לקבל את זה, אבל אני מבין את זה שהכוונה היא, אופה, זה כמו נגיד, לאט, קשור לפרשות האחרונות, כן, של וההפטרות, של חזקל, שהתאחדו שתי הכוחות ביחד, וזה נס לטבע שמתאחדים פה, נס בטבע שמתחדים פה, וזה הנושא, הנושא זה איך לחבר את הדברים ביחד. אז יש לי פה את לאה, כך הרב כותב, שהייתה צריכה ליפול בידי עשיו. אני מניח שאמרנו, זה אם עשיו הוא איזה מין מפלץ, אז למה שבכלל תהיה? אבל אני סתם, תתאו שסתם, אני שמעתי את זה, שנכון, כאילו חזר באים לטענה על יעקב, למה אתה לא מחתן אותם, למה לא חיתן אותו עם דינה? מה זה, אם הוא נראה כמו מפלצת שלאב רצה לברוח ממנו, אז מה הסיבה לקחת את הבת שלה ולתת אותו למפלצת הזאת? אין לו סתם, הוא לא המפלצת, במובן של איזה מין בבון כזה שיוצא יוצא מהבטן. כן? סתם הוא איזשהו פסגת התרבות האנושית, לא? זה נקרא שהוא עשוי. הוא עשוי, הוא מושלם, הוא שלם, יש פה משהו ששלם. נכון, זה דין, המלכים שמתו באדום, נכון, זה דין. אז הדין הזה, את הדין הזה, איש אחת לזה. אומרת, אבל אני הולכת להכניס את זה לכלים. איך להכניס את זה לכלים? אני הולכת להכניס את זה, וזה לדעתי תכונת סוד השם. לכן אמרתי, זה הפוך מהתכונה של היצירה. התכונה של היצירה אין לה גבולות, אין הדרגה. אין הדרגה. וכיוון שאין הדרגה, אז אין גבולות. והיא הולכת להכניס את זה להדרגה. זה נדתי, ואז אתה יכול ללמוד את הכבוד שיש לטבע. כלומר, אני יכול את הטבע הזה להוציא אותו ולהעיר אותו בהערה נכונה. אם אני יודע איך עושים את זה, כלומר, אם אני אתן כבוד לטבע, כבוד לטבע, אז אני אוכל את הטבע הזה, המילה לאלף היא לא מילה טובה, כשמילה לאלף זה אולי מה זה כאילו הנצרות. אבל אני אתן לזה ביטוי, אני אתן לזה הופעה, אני אתן לזה גילוי כמו שצריך. אם אני עיקר, נכון, אם אני, העולם נברא לרשבי, נכון, בשירה, נכון, כן, בעבור זה, כן, כי זה כל האדם, מה זה כי זה כל האדם? כי זה כל האדם, זה רשבי, נכון, רשבי, כלומר, העולם נוצר לתום דרך הקומים, לא זה שלא יודע לשאול, זה שלא יודע לשאול, הוא שייך למעבר להדרגה. והיה לו את הכוחות לצאת מהגלות לבוא לארץ ישראל. תחשו איזה מהלך אדיר הוא עושה. כן, האיש, כן, זה היה הדבר יותר מהפכני, אופה, זה קשור לעונג, זה קשור למדרגה של עתיד לבוא, שאין לו גבולות. זה קשור לשאלה אם יש פה השגה גבוהה יותר, או רק מדרגה מוסרית. לא, יש פה גם השגה. אז זה דווקא מופיע בזה שלא יודע לשאול, דווקא בציונות. ציונות זה סוג שמתן תורה, כן, לפגוש את הקדוש הוא דרך הטבע. דרך הטבע, דרך ה... כאילו הויטליות הזאת שיוכל לקחת ולהוציא את עם ישראל לא מגלות אחת, אלא לקבץ אותם מכל הגלויות ולהביא אותם פה לארץ ולבנות פה, לבנות פה, לכל קשור לאופי של הקצב גולה. אז עכשיו יש לנו פה את ההופעה הזאת, האדירה. ושם צריך, ומה עושים עם הדבר הזה? זה כמו ביצה. טוב, ביצה והריחות הם על הפנים. ריחות על הפנים. צריך לנקס את זה. צריך להכניס את זה לגבולות. גם כן, אם תסתכלו על איך שהרמב"ם מסביר את קורבן של יום כיפור, שהוא קורבן ששוחטים אותו בצפון, זה להכניס את זה לכלים. זה לדעתי תכונת סוד השם. תכונת סוד השם לרב זה מה שבעצם לרב מבינה, שאם רוצים את האמת, הדין, לבוא ולגלות, עושים את זה דרך יעקב, לא עושים את זה דרך עשיו. עושים את זה דרך עשיו, זה מגיע אולי לאושוויץ. כן? אושוויץ, כן? היית יכול להגיד שהדמות של עשיו זה איידיגר, מי שמצטר, מי שמכיר אותו, או וגנר, כן? זה מאוד אספטי, מאוד ערכי, כן? וזה הטעות הכי גדולה שיש. מכיוון שאת החיים האלוקיים צריך להכניס לכלים. וצריך להגיד שזה סוד השם לרב. כלומר, סוד השם זה החוכמה האלוקית. זה חוכמה אלוקית. אבל זה לא מספיק את החוכמה האלוקית. צריך את התכונה של סוד השם. צריך את היד החזקה. צריך את היד החזקה, את השכינה, את הנועם השם, שישרה בעם ישראל. ואז כשהשכינה ונועם השם באים, והם מכניסים את הטבע לגבולות ולגדרים, ואז הם מצליחים לחשוף את האלוקות שיש בדבר הזה. ככה אני מבין, זה מה שהוא רוצה להגיד פה. כן, שוב, זו הבנה שלי, לא חייב לקבל את זה, אבל בתוך ההקשר הכללי של כל הפרק, ככה הייתי אומר, לכן הרב מכניס פה את האלף השנים, לכן הרב מכניס פה את האיכות של הנס והטבע. כן, הוא אומר בראשית, ביטוי פה בראשית קדרותו, מה זה צריך להיות קדרות? נכון, זה הכדרות, זה החושך שנמצא בתוך הגאולה, בתוך הגאולה עצמה. כן, זה לא, פעם רצי נתן לזה הפתעה, נתן לזה פעם בפורים אחד, כן, זה לא מתגלה ומסתתר. לא, יש פה חושכים תורמים שמתגלים. משהו, כדרות, זה כדרות, יש פה איזה משהו נוראי, לא פה זה קשור לאלף שנים, קשור לעוצמות של החיים שאמורים להתגלות בעתיד לבוא. והחיים האלה צריך להכניס אותם להכניס אותם לגבולות ולגדרים. זה לדעתי מה שאני רוצה להגיד פה, שתוכנת כבוד השם לרב, היא מלמדת את הכבוד, כן, יש כבוד, את הכבוד בנה כאן, כבוד זה השכינה, נכון? זה היחס, כן? זה חיזיון. כל חיזיון שבא תייצר מצב של פגישה יחוסית. יחוסית זה יחס. יחס זה כבוד, יחס במיוחד בשין, כן? יש פה חיזיון שאנחנו רוצים לפגוש אותו. החיזיון הזה אין לו גבולות. ואנחנו רוצים לפגוש אותו בצורה של יחס. אני רוצה לפגוש אותו בצורה של יחס, אז אני חייב להכניס אותו לגבולות. וזו התכונה. ככה אני מבין זה. והיא מלמדת, היא נותנת, היא מכניסה כבוד לחיים, היא נותנת, מכניסה את זה לכלים ולגבולות ולגדרים את הטבע הזה. טוב, עכשיו יש פה שתי מדרגות, נכון, שתי מדרגות עיקריות ושתי מדרגות ביניים. המדרגה העיקרית שיש פה הראשונה היא על ידי השכל, נכון? השכל, לא פעם, זה לדעתי הצורה, הצורה שאנחנו דיברנו עליה, שהיא, יש לה את היכולת, יש לה את היכולת הראשונה לקחת ולייצב ולהגדיר ולהגביל, לתת צורה, לתת מבנה. זה לעניות דתי, זה מה שאב כותב, מה שאב קורא, נכון, המיל הבושה, כן, הוא מסביר את זה על שאול. שאול היה לו, נכון, קשור לבושה, ומשה רבנו עיר בבושה. הבושה זה כבר כאן שיש פה שכל, יש פה הרמוניה, יש פה הרמוניה אלוקית שבאה ומאירה בתוך המציאות. וההרמוניה האלוקית הזאת היא באה לעצב. אבל כן, לעצב ולהגדיר ולהגביל, להכניס לתוך כלים, אבל אולי יותר לחשוף. נכון, לחשוף את כל העוצמות של החיים, לתת להם את המשמעות שלהם. מה זה כל העוצמות האינסופיות האלה, נכון? ולקחת את האור הזה שאין לו גבולות, ששובר את הכל ומרסק את הכל, ובכל זאת לעמוד מולו, להתעצב מולו ולא להישבר, ולהכיל אותו ולהכניס לו לתוך כלים, נכון? לתוך כלים. אז קודם כל הופיע השכל. השכל זה הצורה שהופיע, וזה היה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים הופיע שכל העליון, שהוא גילוי עליון של סכום החיים כולם. מה שאני הבנתי מתוך הדבר הזה, זה שיש פה שכל, במובן של, עוד פעם, השכל שאנחנו מדברים עליו פה, זה שכל של הקדוש ברוך הוא. נכון? זה הראייה של הקדוש ברוך הוא, שהוא עכשיו מתגלה כדבר שרואים אותו. יש פה תופעה שבאה ורואים אותה והיא נעמדת מולנו, נכון? זה הפנים של הקדוש, נכון? בעצם משהו בא ומאיר ומופיע לנו, מופיע לנו בגבולות ובגדרים נכון? זה השכל העליון. עכשיו, היסוד של השכל העליון הוא שהוא סכום החיים. כלומר, בעצם הוא לא נותן לשום כוח לצאת מתוכו החוצה, לא? כלומר, החוצפה לא מקובלת. אין, לא מקובל חוצפה. יש רק את בושה. מה שהבושה, ההרמוניה, מה שההרמוניה באה ובונית ומגלה, נכון? מה זה בושה? בושה, אתם אומרים, אדם הוא נגן, והוא מנגן באיזה תזמורת הכי איכותית שיש, הכי איכותית שיש. ועכשיו יש פה איזו יצירה הכי איכותית שיש, סבוניקם, ויש פה אירוע הכי איכותי שיש, ויש שם כל האנשים הכי גדולים שיש. מי יעיז לזייף? מי יעיז לזייף? הקדוש מופיע, נוכי השם אלוקיך, מופיע התורה. אז נוצרת מערכת של הרמוניה, היא מערכת של הרמוניה של הקדוש ברוך הוא. כן? אם כבר הזכרנו קודם כל את מה שהזכרנו קודם, אז אני אגיד שלפשטות יצא שהרב אומר שהצמצום כפשוטו. כן? אוי, זה זוועה, אפשר להגיד שהצמצום כפשוטו, זאת אומרת, יש קדוש מצד אחד, ואנחנו מצד שני, שם ירחם. לא, אז אומרים, לא, אין צמצום, אין עוד מלבדו. ואז אומרים, טוב, בסדר, ובכל זאת, צריך להגיד שהצמצום האור שלא כפשוטו. שזה הקשור לחלל הפנוי הזה, כן? לא, אז אצל הרב אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא, מי שלומד את הכתבים של הרבנים, חברותה של הרב, כן? של הלשם, ושל גם נפש החיים. אין, לא, אין צמצום. אז מה זה צמצום? כנראה, כדוש הוא מדבר איתנו. כדוש הוא מופיע כלפינו. הוא כפשוט מופיע כלפינו. וכדי שהוא בעצמו בא ומאיר כחיזיון, יש פה תארי החיזיון מצד עצמם, הוא מופיע עם התארים שלו, שזה הוא, זה לא משל, זה לא אינדיקיות, לא אינדיקיות, לא, זה הוא עצמו, הוא מדבר איתנו בעברית, ואומר לנו, מחושף את הפנים שלו, וזה השכל שהוא מדבר עליו פה. זה השכל של הקדוש ברוך הוא. כן? זה הצפיות של הקדוש ברוך הוא. והשכל הזה בא ומאיר בנו, מאיר בנו ויראה. לכן הוא אומר נפש החיים, תסלחו לי עם כל הכבוד לתסבוכות של בני אדם. לא משנה כמה אני עקום, לא משנה כמה אני הרוס, ויש דבר אחד שיכול לתקן את הבן אדם, זה דבר השם שפונה אלינו. טוב, בסדר, יכול להיות שצריך כלים, לעזר בכל מיני כלים, בסדר, אבל זה כלים. זה לא התוכן. התוכן זה התורה. התורה, כן, כשאדם יושב ולומד תורה, לא משנה, הכל גם תפילה, זה לא משנה. כי אני לא נכנס פשוט לחילוק. יכול להיות שגם התפילה אצל הנפש החיים ואצל הרב זה משהו אחר. כן, הרב כותב בסוף פרק י"ג שירות התורה, שדרך התפילה אני משיג את האלוקות. נכון, שם מדבר דרך אגב על הסוד, איך שהסוד מאיר, ואז מדבר על תפילה, כל זה מתאים לביטוי תכונה, אז זה לא תפילה במובן של לא משלם. מה שחשוב זה שהשכל העליון שמופיע פה זה הופעה של הקדוש ברוך הוא עצמו, זה התארים של החיזיון שפונים אלינו ומאירים אותנו ומרימים אותנו ומעלים אותנו. לכן אומר נפש החיים, תלמד תורה. לא משנה איפה אתה נמצא, תלמד תורה. תורה זה דבר, נכון, עוד פעם, זה לא תורה של, דווקא של דעת ירוקים. לא, הלכה, גמרה, נכון? זה דבר השם. זה דבר השם, וזאת האמת אלוקית, וכשאתה לומד את זה, זה מקדש אותך ומתאר אותך בצורה הכי מושלמת שיכול להיות. בסדר, נכון. צריך אולי להיעזר בכלים. צריך אולי לעזר בזה, אבל זה רק עזרה. אז זה המדרגה הראשונה. אחר כך יש שתי מדרגות ביניים. מה שחשוב פה זה שלכן השכל הזה אומר שהוא סכום החיים. מי נותן השכל הזה להגיד שהוא סכום החיים? אתם יודעים מה קרה לשכל של הסוציאליזם וקומוניזם? זה הבצור הכי גדול. זה יוצר את הסיביר. זה יוצר את ה... כל מיני שלטון דיקטטורי של משפטנים, כן? שהם יודעים את השכל יותר גדול, זה נקרא ה-DNA של עם ישראל, כן? שיש פה זה שכל. שכל זה כל מיני אידיאולוגיות, אידיאולוגיות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, שמאל כזה או שמאל אחר, אז, כן? וזה, עם זה, השם ירחם, זה בא וחותך, זה מיטת סדום כזאת, חותכת פה, חותכת שם, מרבט של כל הכסאות פה לתוך כלים, אבל לא, יש פתרון, זה... סיביר. אבל השכל שאני מדבר עליו פה זה אור אין סוף. זה איך שאור אין סוף הולך ומצטמצם אליי, נכון? ולכן מי שפוגש את האור הזה, אז ודאי שהוא אוהב את כולם. הוא מבין שאפשר לך כמוך, או נכון, או כל נברא בצלמו, כן, זה נכון, זה האדם, כל נברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא, כן, וכן, והחסד והערכים של חופש מלדתי, הכל הליברה, כולם הם כלים קטנים לשכל העליון הזה. כשהוא בא אומר שהוא סך החיים, הוא לא בא להגיד, טוב, בוא נחתוך פה, בוא נחתוך פה. הוא בא להגיד, לא, את החיים אין להם גבולות. נכניס אותם לתוך כלים וגבולות, כן? זה מה שזה בא לומר. אבל כשאני בא להכניס את החיים שאין להם גבולות, לתוך גבולות, אני לא בא לקטוע, אני לא בא לחתוך. אני בא להכניס לכלים, נכון, וחיים כאלו שמכסים אותם לכלי, הם יכולים לטהר את הכל. גם את הקודש, גם את קודש קודשים, נכון? לחפר על הקודש, נכון? הוא יכול לחפר על הכל. מכיוון שזה לא בא להגביר, זה בא לקדש, זה בא לטהר, זה בא לרומם. זה בא לתת מקום לכל בריאותיו של הקדוש, נכון? באהבה ובחמלה ובחסד. ולהבין, טוב, כן, לא רוצה להכנס יותר מדי לזה, אבל זה נקרא שכל עליון, וזה מכיוון שזה שכל חיים, אבל הוא זהיר, זה הכוונה כאן, שהוא לא מוכן לתת שהוא סכום החיים, והכל נובע ממנו וחוזר אליו, בסדר? זה מי לא בושה, זה מי לא בושה. מול מי לא בושה יש את ה... זהו, בסדר? עכשיו יש מערכת הקודש. מערכת הקודש היא אחרי שעשינו את כל המהלך הזה של מערכת של השכל העליון, אחרי שעשינו את כל המהלך הזה, יש את המערכת של הטבע, כן, של מערכת הקודש, שהיא פתורה להגיד, אז מתגלה שבעצם הכל מתוקן, נכון? מגלה שהכל מתוקן, יש יושר הכל, יושר הכל, בסדר? יש לי, אני אקח עוד גדול עוד כמה דקות, בסדר? איפה בא לבית? כן, בסדר? אז על הצפון, בסדר? זה בעמוד רש צדיק. כאשר ברכבה הנכונה השכל הרגש הפנימי, השכל הרגש הפנימי בונים את עושר, בונים עושר האדם. לא, כן, נכון? זה פסיק, נכון? צריך תמיד לדעת שאף על פי שהשכל לכאורה עומד במעלה העליונה מהרגש, עוד פעם, אז המשפט הזה הוא בוודאי נכון זמנית. יש מקומות, יש לי תסתכל על זה פה, אין לי, לא, זה סתם דוגמה, כשאני אראה לכם את זה, בסוף פרק ראשון של שבת, כתוב, כי יסוד התורה הוא שהשכל צריך תמיד להיות על עליון שליט על הרגש ומתו לכל אשר יראו נכון מצד התורה והדעת. אחר כך אומר, סתם אולי זה מקור חשוב, אומר, וזה המקום לימוד נאות לכל אלה הרואים צורך ברגשי הלב ומחפשים להכין קניינים, שתהיה ראשית דרכם ארוחה, עוד פעם זה ראש, תשאים לב, שתהיה ארוחה במסילת התורה, כן, שהיא החוכמה העליונה, החוכמה העליונה זה שדיברנו, אשר בידה קו המידה, פלוס ומשפט בכל נושא איש. כן? אז א', השכל הוא השליט, ב', החוכמה העליונה שבידה קו המידה, זה המסילה, של התורה, החוכמה העליונה, כן? המשפט, הרב אומר פה, שתמיד, הרב מכוון תמיד, או תמיד, או שאולי תמיד. כן? אז זהו. אז אני חושב שהרב מתכוון תמיד. ולכן מה שכתוב פה, שהוא כאילו נותן את הגבול, השאלה למה? השאלה, אני יכול להגיד שאני צריך את השכם, סתם לרסן את הפרעות הזאת, לא? יש פה פרע אדם כזה, לרסן אותו. טוב, מה קורה כשהוא פה מרוסם? לא מרוסם במובן של הנצרות, אלא הוא זורם, כן, במובן הכי רחב שיכול, מה נעשה אז? יכול, גם אז צריך את השכל, בגלל שרשבי זה המטרה. ורשבי הוא סוד השם, רשבי הוא הגבורה, נכון? החסד זה הנקודה. הגבורה, העולם נברא מידת הדין. ומידת הדין, לעתיד לבוא, גם עלתי גם הלכה כזה, גם את זה נגיד. אבל העיקר זה החסד. בגלל שעולם הוא עולם חסד. אתה שהוא רוצה לדבר, לשוחח. כלומר, הוא לא רק רוצה לבעור באש. כן, משלובים דרכים. אז יש פה אהבה עצמה, בסדר, שכוח, אבל הוא רוצה לדבר, רוצה לשוחח. לכן, עם כל הכבוד לחושך, יתרון האור מהחושך. כשהאור בא מחושך, אז הוא הרבה יותר גדול מחושך. ולכן, כאילו פעם זה חזר לשאלה של, האם יש, כן, יש צמצום כפשוטו. וזה האור. כדור שהוא מדבר איתם, משוחח איתם, ומדבר את עצמו, ואולי, מה זה קשור לתסביכים של בני אדם? כן, 119, 120, 121, מה זה קשור? מה זה קשור לכפירות של אוקראינה? כל הכבוד, בסדר, צריך לטפל בזה. אבל הקדוש הוא מדבר, וזה הנקודה העיקרית, על זה הוא מדבר, נכון? אז לכן ש... ממש, אני לא יודע, כן, לכן הוא אומר פה, לכן ברכבה נכונה, השכל הרגש פנימי, אומר שאף על פי שהשכל לכאורה עומד במעלה העליונה, אז מה זה לכאורה? לכאורה תגיד, טוב, זה לכאורה, לא באמת. לא, לדעתי זה באמת. אבל עכשיו הרב לא הולך לדבר על הבאמת הזה. עכשיו הרב הולך לדבר על באמת אחרת. עצם מה שהוא גיד, לימוד אמונה צריך לדעת להשתשר, לשחק. כן, מה פנצחי הכוונה כאן? סדר, אמרנו משהו אחד, עכשיו נגיד משהו בדיוק הפוך. זה לא סותר. אם מי שלא יודע, מי שלא יודע לשחק, כמו ילד קטן שמשחק, שאין לו מטרה, אין לו תכלית, אז הוא לא יודע מאוד אמונה. אז לכן גם, אז זה נכון, אז הרב אומר פה את מה שהוא אומר, כאן הוא אומר מה שהוא אומר, עכשיו השאלה איך אני משחק עם כל המימדים האלה, נכון? אז אני חושב שפה שכתוב פה לשכל זה נכון תמיד, ומה שכתוב פה אך זהו רק כל זמן שאין הרגש מתעלם רוב וזו, עם כל זה, אף על פי כוח השכל עצמו, אבל אך זהו רק כל זמן שאין הרגש מתעלם רוב וזו על פי כוח השכל עצמו, אבל כשהשכל הביאה את מעלת הנפש ודרגה הגונה, אז הרגש מתעלם כל כך עד הדברים היותר נסגבים, בסדר, נכון, שכוח, אבל עדיין זה לא קשור לנקודה מה עדיף ממה, בסדר? אנחנו כבר עכשיו ללמוד משהו. אז לא קשור לתת עכשיו ציון אם זה ככה או זה ככה, בסדר? אין, אז אנחנו אומרים, אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים מצרופים ואומרים להכירם. כן, נכון. רק העונג, זה מה שאומרים פה, שרק העונג יכול להשיג את נכון שקם שיקות פיו, את הגוף שתפשי הנסתר. רק העונג יכול להשיג את זה. רק החיים הטבעיים, אולי זה שלא יודע לשאוב, יכול להשיג את המדרגה הזו. מי זה שהוציא אותנו, מי זה שהוציא אותנו מכל הגלויות וקיבץ אותנו? מי זה שימיד לנו פה את הכל? מי זה שיש לנו את הכל סוגה? הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מתגלה דרך המדרגה הזאת, של הטבעיות שאין לו גבולות. אין לו גבולות, נכון? ואז רגע שמית, וזה פשוט בכלל, לאחר כך שאני רוצה, שיהיה פנים, שבאמת הוא רוצה להופיע עם פנים. רוצה להופיע עם רעיונות ולדבר ולשוחח. בסדר? אז יש פה פירי אדם, הוא רוצה לדבר איתם. שלדבר איתם צריך גבולות. זה על פי כבר עושה לעצמו, אבל כשהשכל הגביע את מעלת הלב של מדעי המנה, זה רגע שמידי מבין לבין, אין כבר בשום שכל, הם אתם מדברים צרופים, אומרים להכירה מה זו, הנה נגשים. ודווקא עם עומק הרגשה הצפונה, אמרנו, זה הצפון שאין הגבולות, יכול אדם לבוא לאותה מידה של ישועת הכי נשאר את מתשתם, טוב, אולי שבאמת אני צריך לעצור פה, אבל יש עוד מקור אחד שקשור לזה, יש לעבור לפעם הבאה, וזה בברכות, בסוגיה של רב יהודה, שקראו לו ניסים, נראה את זה פעם הבאה, בסדר?